ושלום לדוקטור אביעד הכהן, סגן דיקן מכללת שערי משפט.
שלום וברכה.
אבל כאן אנחנו רוצים באמת להיוועץ ולהידרש בידע שלך ובפרשנות שלך אל כל הפרשייה הזאת של קמצא ובר קמצא.
הסיפור של קמצא ובר קמצא הוא סיפור שנתלו בו במהלך הדורות תילי תילים של פירושים, ואף על פי כן אני חושב שבכל פעם שמתבוננים בסיפור הזה מחדש, במיוחד בראייה אקטואלית של ימינו, הוא חושף תובנות חדשות. תחילה לכל, הסיפור הזה, כמו מעשים אחרים ששולבו במסכת החורבן של חז"ל, הוא מדגיש שחורבן של חברה לא נגרם, כפי שרבים מאיתנו לעתים נוהגים לחשוב, רק בגלל עבירות שבין אדם למקום, כמו עבודה זרה, כמו חילול שבת, אלא גם ואולי דווקא בגלל עבירות שבין אדם לחברו, כמו אטימות לב, שנאת חינם, רוע, אכזריות, חוסר רגישות לאחר, כל אותן מידות שכולנו מתברכים בהם לצערנו לא פעם. האקטואליות של החורבן מובלטת בסיפור הזה של קמצא ובר קמצא באמצעות הדמויות שמשחקות בו. באותו משולש רומנטי של הדמויות יש שלוש דמויות מרכזיות במשולש הזה. בעוד ששתיים מהן מפורסמות, וזה קמצא ובר קמצא, שני האורחים, והן נזכרות בשמם, אז השם של בעל הבית לא נזכר, ואני חושב שלא במקרה הוא נותר אנונימי, אדם בלי שם, אלמוני, מכיוון שהשם של בעל הבית הוא לא חשוב, המסר הוא, אם נסתכל בו שוב בראייה אקטואלית של ימינו, שכל אחד מאיתנו יכול להיות בעצם אותו בעל בית שממלא את התפקיד הזה על כל המשמעויות שלו.
שמה הוא באמת התפקיד, אם נגדיר אותו?
עכשיו, התפקיד הזה הוא תפקיד שיש לו כמה היבטים. ראשית, אנחנו צריכים לזכור שלמרות שמדובר בימים של חורבן, הסיפור הזה מתרחש בערב החורבן ומיד לאחריו בא החורבן וחורבן הבית, אז החברה הגבוהה שבעל הבית הוא המודל שלה, היא ממשיכה לחגוג כאילו ששום דבר לא קורה, בשעה שמאות אלפי אנשים נמצאים מתחת לקו העוני. וחלקם מסתובב בשווקים בערבו של יום כדי למצוא מעט פרנסה או למצוא קצת לחם או מעט ירקות בדוכני השוק.
אתה מדבר על לפני 2000 שנה,
נכון,
כן, לא על עכשיו.
נכון, אבל בדיוק באותו מצב, באותה שעה שבה המצב הזה קורה של ערב חורבן, החברה הגבוהה, האליטה, שהשיר הזה לצורך העניין מייצג אותה, הוא מתכנס בביתו ומכנס שם איזה מסיבת חשק רעבתנית מפוארת, וכמובן שהתנאי של המסיבה הזאת יגיעו רק אנשי שלמה ולא חס ושלום מי שלא נמנע עם חוג הידידים.
שזה גם איזה סנוביזם יהירות כזו?
בוודאי, כאשר אנחנו יכולים לראות בעיני רוחנו את הסלקטור שעומד שם, הסלקטור הגברתן שעומד שם בכניסה, ובורר בכבידת הנכנסים שמישהו שהוא בר קמצא לצורך העניין, שהוא לא ייכנס אלא רק הקמצא, רק האנשים מהחוג שלנו. אז המציאות הזאת יכולה להתרחש לא רק לפני 2000 שנה, כמו שאמרתי, אלא גם יכולה להתרחש כאן ועכשיו, ואולי היא גם מתרחשת. אז זה מסר אחד, אני חושב, שהוא מאוד, שאפשר לעלות מהסיפור הזה.
שזה יותר באמת עניין של איזה, אפילו ריקבון חברתי אפשר להגדיר את זה.
ריקבון חברתי, ולא רק ריקבון שבעצם מתבטא גם באטימות לב, בחוסר מוסריות, ובחוסר יכולת לראות את הסביבה ואת כל מה שקורה מסביב. כאשר הכל הולך ומתמוטט, וחברה מסוימת או שכבה מסוימת, ואותה חברה בעצם עוצמת את עיניה וממשיכה לחיות את החיים הטובים, בון ביבו, כאילו שלא קרה דבר. תובנה אחרת שיכולה להיות מהסיפור הזה, אני חושב שהיא מאוד מעניינת, היא הבחירה בשמות. לא לחינם, אני חושב, מי שכתב את האגדה הזאת, בחר בשמות קמצא ובר קמצא, ואמר פעם כבר מישהו, אחד הפרשנים, שזה בעצם שוב פער בין שני דורות. כאשר קמצא זה הדור של האבות והאימהות, ובר קמצא זה הדור של הבנים. ופה שוב זה מבטא, אני חושב, דבר שכולנו יכולים להזדהות איתו היום, שאנחנו מסתכלים מחוץ לחלון, זה לפעמים פער שקיים בין הדור של ההורים לדור של הילדים, כאשר הדור ההורים יכול להיות שהוא דור של מלחמת השחרור או של מלחמת יום הכיפורים, שהוא גדל באיזו אווירה מסוימת של הצנע של שנות ה-50 וה-60, והלך לתנועת הנוער ושר שירי מולדת מסביב למדורה, והדור של הבנים, של הנוער, הוא כמובן דור שגדל באווירה שונה לחלוטין, דור שגדל באווירה של חברת שפע, לפחות למראית עין, חברה של רוויית פיתויים, דור של SMS ו-MTV ואינטרנט, ויש פה פער בעצם, המלחמה בין קמצא לבר קמצא מבטאת את הפער בין שני הדורות האלה, כאשר מה שהסיפור רוצה להגיד לנו שפער כזה, למרות ההבדלים בין הדורות, אם אין דו שיח בין שני הדורות ואחד מתנכר לשני, בעצם זה שוב יכול להוביל לחורבן. למרות השפה השונה והתרבות השונה, הדורות האלה צריכים לקיים ביניהם דיאלוג, כאשר אולי השפה שונה, אבל הערכים הם בוודאי ערכים משותפים.
איך אתה רואה את עניין באמת הקורבן ואת כל המזימה הזאת שם?
כן, עניין הקורבן שבסוף הסיפור הוא שוב מעלה מסר מעניין. ראשית, נקודה שחשוב לשים עליה לב, ולא תמיד שמים לב אליה, זה יש פה איזו דמות אחת שנפקדת מכל הסיפור הזה, נוכחת נפקדת, כולל בסיפור של הקורבן, ודמות שוב לא כדמות בודדת, אלא כאב טיפוס, וזה כל הנשים, בסיפור הזה נשים. וכמו בהרבה אגדות אחרות של חזל, הטקסטים האלה נכתבו על ידי גברים בשביל גברים, אבל ההיעדר של הנשים הוא מאוד בולט בהם.
כי יש גם סיפורים ומדרשים על
יש
נשים.
יש סיפורים, אבל הם מעט מאוד, ותשימי לב שבסיפור הזה אין נשים, ואני חושב ששוב זה אולי חלק מהביטוי של החורבן. זאת אומרת, חברה שמדירה חצי מהאוכלוסייה, ולא משנה אם מדובר בשלב של הקרבת הקורבן, שכל הפולחן הדתי הוא כולו של גברים, או בהקשרים האחרים שלה היא שוב חברה שהיא בעצם חברה חורבנית.
אבל מה באמת האיומה? היה מעמדן של אנשים באותו זמן דווקא היה עשוי להיות גם מעמד מכובד.
לא ממש. יש לנו תיאורים, כולל בהקשר הזה של אגדת קמצא ובר קמצא, של נשים שהיו עשירות מאוד, אבל כן. שוב, בסך הכל, למקומה של האישה בעולם העתיק, ואגב, זה לא רק אצל היהודים, בכל החברות העתיקות אנחנו יודעים, הוא לא היה מנושופרים, ואני אומר את זה באנדרסטייטמנט.
כן.
עכשיו, לגבי הקורבן, יש פה דבר אחד מאוד מעניין, שוב, אם מדייקים בסיפור כפי שהוא מופיע בתלמוד, אז שם החשש, אותו חכם, יש שם ויכוח קודם כל בין חכמים, בין חכמים לבין זכריה בן רבי זכריה בן אבקולס, כאשר הוא רוצה להקריב את הקורבן, הם רוצים להקריב את הקורבן, סליחה, והוא מתנגד לזה. אבל הנימוק שלו, ופה שוב זה דבר מאוד מעניין, הוא מתנגד לזה, לא מכיוון שהוא חושב שזה אולי לא יציל את המצב אם יקריבו את הקורבן הזה, אלא הוא אומר, המילים שלו הם יאמרו שבעלי מומים קרבים למזבח, ואחר כך עוד פעם הוא מדבר על זה שמה יגידו. וזה שהוא מבטא, אני חושב, אנחנו יכולים להסתכל מהחלום בימינו ולראות לא מעט מנהיגים לצערנו, שמה שמעניין אותם זה לא המהות, אלא מה יגידו עליהם, מה יכתבו עליהם בעיתון של מחר בבוקר, או מה יגידו עליהם במהדורת הרדיו והטלוויזיה של היום בערב. וזה שוב אחד מסממנים של חורבן, של הנהגה שמתעלמת אולי ממה שצריך לעשות, ויותר חשוב למה יגידו עליה ומה יכתבו עליה. אני חושב ששוב, זה מסר שהוא מסר מאוד מאוד אקטואלי.
מצד שני, אפשר לחשוב את זה גם כמה יגידו בגויים, מה יגידו עלינו, מה יגידו...
בוודאי, הנימוק הזה של למה יאמרו הגויים, למרות שהמסורת שלנו, שלא חשוב מה יעשו היהודים, לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים, עם מסורת שבוודאי איננה משתקף את המקורות היהודים העתיקים שלנו, שם מאוד מאוד חשוב מה יגידו הגויים. כלומר, זה לא איזה דבר שניתן להתעלם ממנו. אולי נקודה נוספת שאני חושב ששוב עולה מהסיפור הזה, והיא ככה נעלמת ונשכחת, זה דמות נוספת שקיימת שם שהיא גרמה לכל הסיפור, וזה המשרת. הרי הסיפור מתחיל בזה שהבעל הבית שלח את המשרת שלו לקרוא לקמצא, והוא טעה ובמקום זה קרא לבר קמצא. עכשיו, המשרת הזה זה דמות שוב אנונימית, בן בלי שם, שאין לו איזה דמות, ובסך הכל הולכים ומצווים עליו, מזיזים אותו כאילו שהוא איזשהו פיון על לוח שחמט מפה לשם, אבל המשרת הזה, המשרתים האלה, כפי שברברה ארנרייך מדברת עליהם בימינו, זה אותם, כל אותם עובדים שקופים שנמצאים בינותינו, והם בסך הכל איזה כלי משחק, במקרה הזה אצל העשיר בעל הבית, אבל יכול להיות גם בהקשרים אחרים, שאנחנו לא שמים לב אליהם, כאילו שהוא נמחק, כאילו שאין לו זהות. אנחנו לא יודעים איך המשרת הזה נראה, אנחנו לא יודעים כמה הוא הרוויח, אבל מן הסתם, התיאור שמתואר כאילו הוא בעל הבית בועט בו ובעצם שולח את השליחויות, זה שוב נקודה שאני חושב שחשוב שנשים לב אליה, שמדברים בימינו על הרבה מאוד אנשים, זה יכול להיות זבניות בחנות או שומרים בכניסה לבתי קפה.
או כאלה שעומדים זבניות שצריכות לעמוד על הרגליים ודי לחכימה.
כן, כפי שאנחנו יכולים, אותם עובדים שקופים שנמצאים לידינו באלפיהם, אותם חדרנים בבתי מלון ואותם מלצרים, שבעצם הם עובדים שקופים, ושוב זה מסר שוב של חברה שהיא הולכת לקראת חורבן, חברה שלא שמה לב לאנשים האלה, ושוב חברה של חורבן.
כן.
הדבר האחרון אולי שאני רוצה רק להעיר הוא באמת דו השיח המעניין שבין הבעל הבית לבר קמצא, ששם שוב אנחנו רואים שזה מתחיל בדו שיח, הוא אומר לו לצאת, והוא לא רוצה לצאת, הוא אומר לו אני אשלם לך את דמי הסעודה, ואחר כך אני אשלם לך לא רק את המנה שלי, אלא אולי את הסעודה של כולה, והוא לא מוכן להתפשר איתו. וסופו של הסיפור הוא, כפי שהוא שוב מנוסח בלילה התלמודית, הוא שהוא בעצם תפס אותו ביד והוציא אותו בכוח. שוב, דו שיח, כשלא מתגיים דיאלוג, אז, וכאשר הכל הולך בכיוון של אלימות, אלימות מילולית בסופו של דבר מביאה גם לאלימות פיזית, כפי שמתבטאת בסיפור, שפשוט הוא לוקח אותו בכוח וזורק אותו מהמקום. והאלימות הזאת מבאת שוב מאותה אטימות לאחר, לאותו כאב של האחר, שהוא לא רוצה להתבייש. המסרים האלה, כפי שאמרתי בתחילת הדברים, יכול להיות שהם יכתבו לפני 2,000 שנה, או לפני 1,500 שנה, אבל אני חושב שהם יותר יפים מיפים למציאות שלנו כאן והיום, אם רק נדע לקרוא אותם ובאמת להסיק את המסקנות שצריך להסיק מהם.
דוקטור אביעד הכהן, אני מאוד מודה לך על המבט הזה.
תודה רבה לכם, להתראות.
להתראות.